כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא הכעסים. לא אחד בני אדם סוחבים על שכמם כל כך הרבה כעסים כלפי אנשים שונים שפגעו בהם. ואפשר להבין ואפשר להצדיק, אבל חשוב לדעת שהכעס מטיל עומס נפשי על האדם. ולא פעם רק כשאדם יצליח להשתחרר מהכעסים הוא יוכל להתחיל לחיות את מירב החיים שלו בעזרת ניצול מירב המשאבים שלו. הוא יוכל להתרכז בעשייה ובצמיחה, להתפנות למחשבות יצירתיות וחיוביות. ובכל זאת, בני האדם לא תמיד מצליחים לשחרר את הכעסים שמלווים אותם וממשיכים לסחוב אותם על גבם. החתם סופר בדרשות פרשת ואתחנן כותב, מותר האדם מן הבהמה? אמנם עין, חוץ מהנשמה הטהורה שיש לאדם. אבל אפשר לשאול את השאלה בצורה הפוכה. מותר הבהמה מן האדם? יתרון יש לה בהמה לאדם. מה? בכך שהיא חיה את החיים שלה ללא דאגות, ללא כעסים, מבלי לחשוב על מה היה אתמול ומה יהיה מחר. הבהמה מתרכזת בהווה, ובכך אין לה כעסים, ובכך אין לה דאגות. אומר החתם סופר, זה מותר הבהמה מן האדם. אין לה כעסים, אין לה דאגות. ובכל אופן, זוהי עובדה שהכעסים מלווים את בני האדם. כעסים מוצדקים או לא מוצדקים? סבירות רבה היא שעל פי ראות עיני האדם הכועס, בנקודת זמן זו או אחרת שהוא כועס, אז הוא מאמין שהוא צודק. בעיניו הכעס מוצדק. האם הוא יעיל? האם הוא מוצדק באמת? אלה הן כבר שאלות נוספות. אבל כשהאדם הוא כועס, השאלות האלה או לא רלוונטיות, או שהם כבר קיבלו תשובה, בעיניו הכעס רלוונטי, יעיל, טוב, ואין ברירה אחרת, והוא מוצדק ברמת 100%. ייתכן וזה נכון שפגעו בנו, גרמו לנו עוול, ואנו כועסים בצדק על פי תפיסת העולם שלנו, אך בסופו של דבר הכעס פוגע בנו בראש ובראשונה, הוא פוגע בנו, בעצמנו, הוא גוזל מאיתנו אנרגיות, הוא גורם לזליגת אנרגיה, הוא מעכב את ההתקדמות. הוא כמו האדם שמנסה לרוץ מהר, אבל נוסע על שכמו, אבנים כבדות ומיותרות. הוא יכול לרוץ יותר מהר, אמנם נכון שהוא רץ מהר, אבל הוא יכול הרבה יותר, אבל הוא לא מצליח בגלל האבנים, המטען הכבד. כך הכועס, הוא לא מצליח להפיק את המירב, מהיום יום שלו, מהשגרה שלו, מהמשפחה שלו. אין לו שמחה בשגרה, כי הכעס שואב את האדם, הוא לא מאפשר לאדם לראות תקווה ואור, בהווה ובעתיד שלו. ולכן האדם הזה ממורמר וגם לא מצליח לתת תקווה ואור לאנשים אחרים. הכעס, כמו היינו אומרים, מחבא את הרגשות החיוביים. הוא מתעין את בני האדם ברגשות שליליים, מכבידים. יש בני האדם אומרים, כן, פגעו בנו ופגעו בנו קשה, ולכן לא מגיע לאנשים מסוימים שנסלח להם, נתפייס איתם, מה פתאום, אנו משוכנעים שלא כדאי לסלוח להם. מדוע? יש בנו אמונה סמויה, אם והיה, ואנו נסלח לאותו אדם, הוא עתיד לפגוע בנו פעם נוספת, ולכן כדאי לנקום, או לפחות לנטור את הכעס בלב, על מנת שהאדם הזה ידע שאיתי לא מתעסקים. אך האדם הזה שוכח, אחרי כל השיקולים האלה, גם אם והיה, והם יתבררו כנכונים, האדם שסובל הכי הרבה, זה לא האדם שכועסים עליו, אלא האדם הכועס בעצמו. הוא מעניש בראש ובראשונה את עצמו, יותר ממה שהוא פוגע באדם שהוא כועס עליו. הוא זה שמבזבז שעות על גבי שעות חשיבה, סביב הכעסים שלו. באותן שעות שחולפות, הוא יכל לעשות כל כך הרבה דברים אחרים, ללמוד, להתפלל, להיות עם המשפחה, לגרום להרבה דברים טובים. אבל הדעה שלו נתונה לכעסים שמפעפעים בתוכו. ומצינו בדברי חז"ל, בגמרא מסכת נדרים בדף כ"ב, כל הכועס, מיני גיהנום שולטים בו. כל הכועס, אפילו שכינה לא חשובה, כנגדו. מי שכועס, משכח תלמודו, מי שכועס, מוסיף טיפשות. אבל כאן חשוב לבחון על איזה כעס מדובר. האם מדובר על הכעס הקיצוני שאינו פוסק? או שמא מדובר גם על רגש הכעס שהוא רגעי והוא חולף? הגמרא מסכת שבת אומרת, מי שמקרע בגדיו בחמתו, משבר כליו בחמתו, מפזר מעותה בחמתו, יהיה בעיניך כי עובד עבודה זרה, כי כך אומנותו של יצר הרע. היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו לכבוד עבודה זרה, והולך ועובד. במילים אחרות, כשאנחנו מדברים על הכעס שבחומרתו ובגנותו כבר דיברו חז"ל הקדושים, לא מדובר על הכעס הרגעי שנוצר באופן טבעי כשנפגעים על ידי מאן דהוא, אלא על ידי הכעס שאנחנו מלבים ומוסיפים. מישהו הכעיס את האדם, לא פעל כרצונו, הוא כועס. עיקר החומרה של הכעס היא לא ברגע הראשון שבו האדם כועס, את זה הוא יכול עוד להרגיע. עיקר הכעס הוא כשהאדם הוא מעצים את הכעס, הוא יוצר מעשים קיצוניים כל כך, הוא מעצים, מזין ומפתח את הכעס, עד שהוא מגיע למימדים קיצוניים, מקרע בגדים בחמתו, משבר כלים בחמתו, מפזר מעותיו בחמתו. וגם מה שכתב הרמב״ם בהלכות דעות פרק ב', אמרו חכמים הראשונים, כל הכועס כאילו עובד עבודת כוכבים, מציין בעל הסדר למשנה. המקור היחיד לדברי הרמב״ם זה הגמרא מסכת שבת, וכשהרמב״ם אמר כל הכועס כאילו עובד עבודת כוכבים, אין הכוונה לכעס הראשוני שפורץ אצל האדם, אלא כמו שמופיע בגמרא מסכת שבת, לא רק שהוא כועס, אלא מקרע בגדים בחמתו, משבר כלים בחמתו, מפזר מעותיו בחמתו, הוא זה שהוא כעובד עבודת כוכבים. ובצורה ברורה ומדויקת מצינו בדברי המסילת ישרים, הרמח"ל בפרק י"א, הוא אומר שיש שלוש דרגות של כעס. דרגה פחותה, האדם כועס בצורה קיצונית, עד כדי כך שהוא עלול לשבור כלים בחמתו, לעבור עבירות. על הכעס הזה אמרו שהוא כעובד עבודה זרה. יש דרגה נוספת שעליו דיברה המשנה בפרקי אבות. מישהו קשה לחוס ונוח לרצות, הוא חסיד. יש לו מדי פעם כעסים, אלא שהוא קשה לחוס. הוא מתגבר עליהם. ישנה תגובה ראשונית של כעס, אבל הוא לא מאפשר לכעס הזה להתפתח. הרמח"ל מגדיר את האדם הזה כמי שבולם פיו בשעת מריבה. למה הוא בולם פיו? כי הוא כועס, אבל הוא בולם פיו. עליו נאמר, לא רק שהוא לא עובד עבודה זרה, אלא בדיוק הפוך. אין העולם מתקיים, אלא בשביל מי שבולם פיו בשעת מריבה. יש לו כעס, אבל הוא קשה לחוס. הוא לא מאפשר לכעס להתפרץ, לצאת מכל פרופורציה. הוא בולם פיו בשעת מריבה. זוהי דוגמה של כעס שפורץ אצל האדם בהרגשה, אבל הוא לא מביא את זה לידי ביטוי, בוודאי לא במעשים קיצוניים שהוא מעליב אנשים אחרים, פוגע בחפצים אלה או אחרים. וכמובן ישנה הדרגה הגבוהה ביותר אצל הלל הזקן, שאצלו בכלל אי אפשר להכעיס אותו. הוא הגיע לדרגה שאפילו התעוררות של כעס הוא לא חווה, לא משנה מהי הסיטואציה. וכאן חשוב להבין ולומר, כמובן שבני האדם לא היו רוצים לחוות רגשות שליליים בחיים שלהם. ובכל זאת אנחנו מודעים לכך שבעולם הזה אי אפשר לחוות רגשות חיוביים בלבד. כמו שאומר רבנו תם בספר הישר, העולם הזה הוא נווה התלאות. או כמו שהרמח"ל בתחילת ספר מסילת ישרים אומר, שהאדם הזה בעולם הזה מרגיש הרבה רגשות שליליים. וזו אגב אחת ההוכחות לכך שהעולם הזה הוא לא העולם העיקרי, מכיוון שיש בו הרבה רגשות שליליים, לפעמים יותר מחיוביים. ולכן אחת השאלות החשובות שהאדם ישאל את עצמו היא, לא האם הוא יחווה או לא יחווה רגשות שליליים? לא, זו לא השאלה. השאלה היא, איך הוא יגיב אל הרגשות? יש להבחין בין התגובה הראשונית שפורצת, כעס, תסכול, אכזבה, לבין איך הוא מגיב לאחר מכן. האם הוא ימשיך עם זה? האם הוא יעצים את זה? האם הוא יעצור את זה? האם הוא ישיח דעת? האם הוא יאתגר את זה? אבל רע, מדי פעם, האדם ירגיש, ולכן לא תמיד נכון להיבעל מכל הרגשה רעה, אלא לחפש את ההבנה הנכונה והתגובה היעילה. אז אם יתעורר בבני האדם רגש של כעס, נכון להימנע מלהנציח את הרגש הזה. לכן, אם לדוגמה, מישהו הכעיס אותנו, אנחנו כועסים עליו, אנחנו לא רוצים להנציח את הרגש הזה, ובמקום זאת, לחתור לקראת סיום הרגשה הרעה. ולמעשה כאן נכון לבדוק את הפער בין הדמיון למציאות, כי בהרבה מאוד מקרים, שם נמצאת ההגזמה החומרה. לדוגמה, אם ננסה לבחון בעין אובייקטיבית את הנזק שנגרם לאדם, או את מידת הכוונה שעמדה מאחורי עושה המעשה, אז נגלה שהחומרה היא בהרבה מאוד מקרים פחות חמורה משמעותית ממה שהיה נדמה לנו. המעשה פחות חמור, הכוונה של עושה המעשה פחות חמורה, ויותר מכך, גם אם והיה, והמעשה חמור, וכוונת עושה המעשה הייתה חמורה, בכל אופן, זה עדיין לא אומר שאנחנו חסרי אונים. לדוגמה, אדם ברצון, בכוונה, הוא דאג לפיתורינו מהעבודה. זה נכון, זה מכעיס. זוהי בעיה גדולה. עם כוונה גדולה, אצל עושה המעשה, איך נוכל שלא לכעוס? התשובה היא, ודאי שהמעשה חמור. ודאי שהכוונה של עושה המעשה חמורה. אבל מדוע זה נראה בעינינו חמור כל כך? בגלל שאנחנו לא מאמינים בעצמנו, שאנחנו גבוהים יותר מהבעיה, שאנחנו יותר מהבעיה. אנחנו לא מאמינים שנמצא עבודה חדשה, אנחנו לא מאמינים שנמצא חברה חדשה. אם והיה, והייתי מאמין שאמצא עבודה חדשה, אנשים אחרים, אז היה לי קל יותר. ולמה אדם לא מאמין שהוא ימצא עבודה חדשה? מכיוון שהוא אומר לעצמו, זו הייתה עבודה שהייתה מוכנה לקבל אותי. למה אני לא אמצא עבודה חדשה? כי אני צעיר מדי, או מבוגר מדי, או פחות טוב, ואני מאמין שכל הבעיות האלה הן אלה שלא יאפשרו לי למצוא עבודה במקום אחר. אבל זוהי טעות. אולי אני צעיר מדי, אולי אני מבוגר מדי, אולי אני לא מספיק חכם, אבל הדברים האלה ניתנים לתיקון. אם הייתי מאמין שגם בתור צעיר, גם בתור מבוגר, גם בתור אדם שאיננו חכם או איננו יעיל, אני יכול להשתפר, אני יכול להשתנות, בתהליך הדרגתי, לא ביום אחד, אז כבר לא הייתי מרגיש חסר אונים. אז הבעיה החמורה שנעשית, אז הכוונה החמורה שהייתה אצל עושה המעשה, עדיין היא פחות השפיע עליי. ודאי שהאדם ירגיש רע, ודאי שהוא ירגיש מתוסכל, אבל בפחות חומרה. מדוע? כי המעשה יותר בשליטתו ונתון לפתרונו. במילים אחרות, הוא רואה אור בקצה המנהרה. נכון שהאור הוא קשה להשגה, אבל הוא אפשרי, הוא בידיים שלי, מה שמאפשר לי לצאת ממעגל הכעסים. ומכאן לנקודה נוספת. האדם רוצה להתפייס עם האדם שפגע בו. האדם נפגע. הוא נדרש לגייס את השליטה העצמית שתעזור לו לעצור את כדור השלג ולהימנע מלהעצים את המצב. שלא תהיה מה שדרשו בעלי המוסר והחסידות, שנאת חינם. הרגש הראשוני אולי היה מובן, אבל החינם זו לא השנאה, אלא התלבות השנאה. זה מתלבא, זה מתרבה, זה מועצם, זוהי שנאה, שנאת חינם. אולי הייתה סיבה לשנאה ברמה של 10-20%, כעת זה התלבא לרמה של 80-90%. האדם החלש הוא מאבד שליטה מהר מאוד. הדברים לא התנהלו כמו שהוא רצה, כמו שהוא חשב, כמו שהוא חלם. הוא מאבד שליטה. הוא נעשה פחות נחמד, פחות נעים, ממורמר, מתוסכל. הוא משדר את זה לעצמו, הוא משדר את זה לאנשים אחרים. הוא חסר אונים כשפוגעים בו, לכן הוא מתקשה להתפייס ולסלוח. לעומתו, האדם החזק מרגיש שגם אם הוא נפגע, המושכות עדיין ביד שלו. הוא מספיק חזק כדי להישאר אחרי הפגיעה. אדם שעומד איתן על הערכים שלו, על האיכויות שלו, שומר על המשאבים שלו, הוא לא מאבד את עצמו יותר מדי. יש לו רצון עז להתפרץ, יש לו רצון עז לשבור את הכלים, לקום וללכת, להחריב את מערכות היחסים שלו עם האנשים האחרים. אבל הוא רוצה ולא עושה. ואם הוא יעשה כך, זה יהיה ממקום של ישוב הדעת, שיקול נכון של המציאות. לפעמים זה הדבר הנכון לעשות, רק שיעשה ממקום בריא, מאוזן וענייני. שליטה עצמית היא לא רק היכולת לעצור רגש מתפרץ. אמנם זה נכון שזה נראה כמי שעוצר את הרגש, אבל לא תמיד זה כך. לחסום את הרגש לפעמים יכול להוביל את האדם למצב שבו הוא חונק את הרגשות שלו, ואז זה יתפרץ הרבה יותר גרוע בזמן אחר. לפעמים כשאדם חוסם יותר מדי את הרגשות שלו, הוא יכול להיות אדם אדיש ששום דבר כבר לא מעניין אותו. שליטה עצמית היא לא היכולת לכלוא את הרגשות השליליים, לחנוק אותם, אלא לעבד אותם, לעכל אותם. נכון, עשו לי רע, נכון, המצב הוא לא פשוט. יחד עם זאת, בואו ונתמקד, מה אפשר לעשות, מה אפשר לשפר. גם הוא מפחד, גם הוא חושש, גם הוא מתוסכל. רק הוא לא מפחד מהרגש, הוא לא מפחד מהתסכול, הוא לא מפחד מהכעס. נכון אני כועס, נכון אני מתוסכל. נכון יש לי מה להגיד, אבל רגע, נדבר על כך עוד יום, עוד יומיים. הוא מנסה להרגיע את הרגש ואז לבדוק מה קרה. למה הוא לא עשה מה שרציתי? אולי קרה משהו בסגנון שדיברתי איתו? אולי הוא לא האדם המתאים? אולי הציפייה שלי ממנו היא לא רלוונטית? אולי העבודה שאני נותן לו היא לא העבודה שמתאימה לו? אולי כן מתאימה לו, אבל בבוקר ולא בצהריים? הוא מתחיל לבדוק למה הדברים יצאו משליטה. ואז בהדרגתיות הוא רואה שזה לא כל כך דרמטי, לא כל כך קיצוני. זה אירוע נקודתי, לא נעים, אבל גם לא קיצוני ודרמטי. וכך הוא האדם עם שליטה עצמית, התמקד בהשגת התוצאות האפקטיביות היעילות ביותר. לכן הוא לא יפעל מתוך כניעה לדחף, אלא יבחר יחסית אובייקטיבית את התגובה שמשרתת אותו או את החברה שלו באופן הטוב ביותר. כך הוא האדם בעל השליטה העצמית. גם הוא מרגיש רע, אבל הוא לא מעצים את הרע. הוא מעדיף להשהות את התגובה עד שהוא יבחן בצורה ריאלית ועניינית יותר את המצב. אנשים בעלי שליטה עצמית לא מגיבים בפגיעה חוזרת כשנאמרות להם מילים קשות. הם לא מנסים להתגונן באמצעות התקפה. הם מבינים שמאבקי כוחות לא ישרתו את האינטרסים שלהם. הם לא יניחו לעצמם להיות הד לקול של האדם האחר. הם יגיבו בזמן שלהם. הם יזמו תגובה כך שיוכלו להפיק את המירב מאותה סיטואציה. ודאי כל מי שמעצים את הכעס לא עונה לקריטריונים האלה, אלא הוא עונה מיד ברגע שהוא מרגיש שצריך לענות, הוא לא מאפשר לעצמו להתעלם מהרגש שלו. אם הרגש שלי אומר לענות, אז אני יענה. ואז בחוכמה שלאחר מעשה, הוא מבין שהייתה פה הרבה טיפשות בשעת מעשה. האדם בעל השליטה העצמית לא ינסה להוכיח, הוא לא מחפש את הצדק, הוא מחפש שתהיה לו שליטה עצמית, לא שליטה על האדם האחר, פניו אל העתיד, לא אל העבר. ומצינו רעיון נהדר, אומר הגאון רבי יהודה לייב חסמן, בהתנהגות של יעקב מול עשיו. מצד אחד, עשיו לא מתפעל, לא מתרגש מהמלאכים שנשלחים אל עשיו על ידי יעקב לפני שיעקב פוגש את עשיו. התורה מספרת ששבו המלאכים ואומרים ליעקב, עשיו לא רק שלא מתרגש מאיתנו, אלא הוא גם הולך לקראתך ב-400 איש עמו. על דוד המלך מסופר במדרש שהוא רק ראה מלאך והפחד ליווה אותו עד יום פטירתו. זה כשהוא ראה מלאך וחרבו שלופה בידו. מצד שני, אמנם עשיו לא נכנע מפני המלאכים, אבל הוא כן נכנע מפני יעקב אחיו. איך אפשר להבין שהרשע הזה לא נכנע מהמלאכים, אבל הוא כן נכנע מיעקב עד כדי כך שנופל על צווארי יעקב ונושק לו? אמנם נכון שרבותינו דנים האם עשיו מנשק את יעקב בכל ליבו, לא בכל ליבו, אבל בכל אופן, שפת החרב מפנה את מקומה אל שפת הנשיקה והבכי, מה שמאפיין אחים שלא נפגשו הרבה זמן. אבל כאן, עשיו ויעקב, עשיו מחפש להילחם נגד יעקב. אלא אומר הגאון רבי יהודה לייב חסמן רעיון נהדר. אומר שלמה המלך, שפתי צדיק ידעון רצון. הצדיק מבין את ליבו של האדם ויודע מהו רצונו. יעקב יודע שהכבשים, העיזים, הגמלים שהעביר לפניו, מה שהוא קורע ומשתחווה, לעשיו ישחד את עשיו וימלא את נפשו של אותו רשע. שפתי צדיק זה יעקב, ידעון רצון של הרשע זה עשיו. זוהי דרכם של רשעים. הם רואים תאווה לנגד עיניהם והם מאבדים את אש תאנותיהם. כל חלל הלב מתמלא בתשוקה אחת ויחידה להשיג את התאווה הזו. ובזה הם כבהמה, מאבדים את כל חייהם. וכך אומרים רבותינו, הקינה, תאווה והכבוד מוצאים את האדם מהעולם. לא רק עולם הבא, אלא גם עולם הזה. האדם לא מצליח להתגבר על התאוות, על הקינה, על רדיפת הכבוד. והצדיק יודע לנצל את התכונות האלה אצל הרשע. רבותינו אומרים שעשיו מנשק את יעקב, אבל לא בכל ליבו. לפי הדעה הזו, נשאלת השאלה, מדוע הוא מנשק אותו ולא בכל ליבו? התשובה היא, עשיו עצמו מבולבל מעצמו. הוא אומר לעצמו, אני לא מבין את עצמי. אני הרי בא להילחם נגד יעקב. מביאים לפניי מלאכים, ואני לא מתרגש מהם. אבל פתאום, מה מפריע לי? מה גורם לי לאבד את עצמי? כשאני רואה את יעקב עם כל הכבוד והשוחד שהוא נותן לי, אני עצמי עשיו לא מצליח להיחלץ משלשלאות הכבוד והשוחד שיעקב קובל אותי בהם. ואז בעל כוחו של עשיו הוא מנשק את יעקב. הוא לא יודע מה לעשות. מצד אחד הוא בא להרוג, מצד שני יעקב, שפתי צדיק ידעון רצון, הוא מנצל את כוח הכבוד, הקנאה, התאווה שיש לעשיו, ועשיו עצמו לא יכול להשתחרר מכך, הוא מקבל מתנה. עשיו רואה את יעקב משתחווה אליו, הוא מתבלבל, הוא מנשק את יעקב, אבל לא בכל ליבו. הוא עצמו מבולבל מעצמו, הוא לא מצליח לפרוש משלשלאות הברזל שקובלים את הרגשות, הקינה, התאווה והכבוד. כמו שאמרו רבותינו, בעלי המוסר בספרי הראשונים, המשילו את מי שנהנה הנאה גשמית לא פעם לאותו כלב, הוא חטף עצם קשה בפה שלו, הוא מתחיל לנגוס בה, השיניים שלו עם דם, הוא מבחין בדם, הוא אומר, איזו עצם נהדרת, יש כל כך הרבה דם, הוא ממשיך לאכול, איזו מציאה, הוא מלקק בשמחה עצומה את הדם, הוא נוגס עוד יותר ויוצא יותר דם, הוא לא יודע שהוא נוגס את העצם והוא מוצץ את הדם שלו עצמו. יעקב אבינו מכין את עצמו לדורון לתפילה ולמלחמה. היה מקום לחשוב, אולי יעקב לא יודע איך להתמודד מול עשיו, אבל כבר אמרו רבותינו, יעקב אבינו הצליח להסיר את האבן שכל הרועים היו צריכים להתאסף כדי להזיז אותה גם יחד, והוא כמסיר פקק מעל הצלוחית. אבל איכן בא לידי ביטוי הגבורה של יעקב? לא בכך שהוא יוצא למלחמה פיזית, לא בכוח ההכנעה והניצחון, אלא בכוח שבו הוא מכניע את עצמו. איזו גיבור הכובש את יצרו. וכך אומרים רבותינו, מי הוא הגיבור שבגיבורים? ההופך אויבו לאוהבו. אתה גיבור לעולם השם. מהי מידת הגבורה? מחיי מתים, להחיות מתים, לא רק להרוג את החיים. וזה מה שעושה יעקב. עם כל גבורתו והיכולת לנצח את עשיו, ובאמת יעקב גם הכין את עצמו לאפשרות הזו. הכין את עצמו לדורון, לתפילה, אבל גם למלחמה. ובכל זאת, עם כל הגבורה והיכולת לנצח את עשיו במלחמה, הוא בוחר יעקב אבינו להשתחוות לעשיו. לומר, אני העבד ואתה אדוני, ובכך איסב מתבלבל. וכך הוא אדם בעל השליטה העצמית. שפתי צדיק ידעון רצון, הוא מכיר את רצונו של האדם האחר, ורואה איך אפשר להיכנס אל חדרי ליבו, מבלי ליצור מלחמות, מאבקי כוחות שלאחר מכן, הרבה חרטה, רגשות אשמה, הרבה בזבוז זמן ונצחנות. האדם עם שליטה עצמית מבין, לא כל ויכוח או מריבה הוא חייב להיות קונפליקט שלעולם לא יסתיים, או ניצחון חד משמעי של אחד מהצדדים. אלא הוא מבין שיש מקום לחפש פשרה, דרך שמתאימה לשני הצדדים. לא להכניע את הזולת, אלא לעבוד יחד עם הזולת. ובכך האדם הזה הוא המנצח האמיתי. הוא לא מכניע את הזולת, אלא משיג חבר נוסף. למדנו על הכעסים ועל השליטה של האדם במערכות הכעסים. הוא מופיע בתורה. בספר במדבר, פרשת פנחס, כבשים בני שנה תמימים, שניים ליום עולה תמיד. אומר החוזה מלובלין, כבשים בני שנה, כבשים מלשון כובש כעסו, שהאדם יהיה מעביר על מידותיו, והמעביר על מידותיו, מעבירים ממנו כל פשעיו, כך אומרת הגמרא מסכת ראש השנה, בדף י"ז. לכן, כבשים, מי שכובש כעסו, בני שנה, וכבן שנה, נקי מחד כבן שנה, כמו שכתוב על שאול המלך בן שנה במולכו, לא טעם טעם חד, כמו מי שהוא בן שנה. כבשים, מי שכובש כעסו, בני שנה, כמו בן שנה, נקי מהחד, מכיוון שמוכלים לו על כל האבונות, שניים ליום, פעמיים ביום, בבואו לביתו שחרית וערבית, יקבל על עצמו כך, לא לחוס. ולמה דווקא בביתו? כי בבית הכנסת פחות שכיח שהאדם יחס, שם ישנה אווירה של קדושה, של טהרה, וגם בשוק פחות שכיח, יש שם אנשים, זה לא נעים, אבל בביתו זה כבר יותר קל, כי האדם סולח לעצמו יותר מהר על טעויות שהוא עושה, ולכן כבשים בני שנה, כבשים מי שכובש כעסו, הוא נעשה נקי מן החד, כי המעביר על מידותיו מנקי ממנו את הפשעים. כבשים, כובש כעסו, בני שנה כמו בן שנה. שניים ליום, פעמיים ביום, בבוקר ובערב, כשהוא בביתו, וכך האדם, הוא זוכה למירב הברכות. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.